בוקר טוב, שלום לכולם. התחלנו אתמול אחרי מבוא קצרצר, פרק מ' בישעיהו, וראינו שלוש קריאות. קריאה אחת זה למנחמים, לנחם את ירושלים. קריאה שנייה זה לפנות במדבר, ליישר את המדבר. אמר לי פה אתמול אחד החברים כשסיימנו ללמוד, פשט מאוד יפה, שכל גיא נשא וכל הר וגבעה ישפלו, אתה רואה את הגשרים התלויים בדרך לירושלים ואת המנהרות, את כל עבודות התשתית. אתה רואה, אתה יכול לנסוע על רכבת ממבוא חורון עד הכניסה לירושלים במישור. זה לא משנה אם אתה עובר גה או שאתה עובר גבעה. אם זה גה אז יש גשר, אם זו גבעה אז יש מנהרה, וכן לגבי כביש מספר אחת וכולי. אז באמת רואים את נבואות ישעיהו מתרקמות למול עינינו, וזה שזה באופן טבעי זה לא יהיה קל בעינינו, כי הטבע הוא לא פחות גדול ויפה מאשר הנץ, צריך לראות את יד השם גם בטבע. וראינו קול שלישי שמדבר על כך שחסדו של בשר ודם, נאמנותו בברית היא כחציר וציץ, נבל ויבש, לעומת דבר אלוהינו שהוא יקום לעולם. נראה כעת קריאה רביעית שהנביא אומר למבשרת ציון לקרוא בכל רם. אנחנו בפרק מם פסוק ת. כן, למה מצחן בעיניי אתמול הפשט הזה? כי מה שמך תזכיר לי?
שי.
אז אמרתי עכשיו בשמך את השיהיה עכשיו בשם אמרו את הפשט על כל גיא נשא וכו'. למה כל כך נהניתי? גם הזכרתי את זה כבר בעוד מקום מאז אתמול, כי החוכמה היא לראות את הקשר בין הנבואה למציאות. הנבואה היא סובלת הרבה פירושים. לפעמים אדם יכול לקרוא את ישעיהו, יכול להסתובב בחוץ, והוא לא מבין את הקשר, הוא לא שם לב ש... כן, יש מה שנקרא זוכה ורואה בנחמתה של ירושלים. יכול להיות שירושלים תתנחם ואדם לא יראה. נוסע בירושלים, הוא לא רואה שרחובות העיר מלאים ילדים וילדות, זקנים יושבים ברחובות, וכו' וכו'. צריך לראות את הנבואות, איך הן מתגשמות במציאות, בצורה כל כך יפה. רק שלנו זה מובן מאליו, לכן אנחנו לא מתפעלים. כן, זה הרמב״ם כבר אמר, נכון, כן, בסדר, צודק. פרק מם פסוק ת' נקרא עד רווח הפרשה. על הר גבוה עלילה מבשרת ציון, הרימי וכוח קולך מבשרת, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם, הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושל עלו, ופעולתו לפניו כרועה עדרו יראה, בזרועו יקבץ אליים ובחיקו יישא עלות ינהל. כן, מבשרת יש בתהילים סמ"ח, השם ייתן אומר המבשרות צבא רב. דרכם של הנשים הייתה לבשר על הניצחון במלחמה, לכן אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, בין תעלוזנה בנות פלישתים, בין תשמחנה בנות הערלים. אז מבשרת ציון זה לא חייבת להיות אישה אחת, זה כמו אתם ניצבים היום, תפכם נשכם, כל איש ישראל. יש שם קיבוצי שהוא בא בלשון יחיד, אז מבשרת ציון זה בלשון נקבה, כי זו קבוצה של נשים שמבשרת. ומה היא מבשרת? הנה אלוהיכם בא, כמו מלך שחוזר מהמלחמה מנצח. אז אומר הנביא לקבוצת הנשים המבשרות, על הר גבוה עלי לך המבשרת את ציון, הרימי וכוח אל תתביישי, תדברי בקול רם, קולך המבשרת את ירושלים. ציון וירושלים אלו שמות, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, בתחילת ישעיה, שמות נרדפים לחלוטין במקרא. הרימי את קולך, אל תיראי, כן, בלי לחשוש, בעוז ובטחה. ולא רק לציון ולירושלים תבשרי, ציון היא ירושלים, אלא לכל ערי יהודה, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם בא. והנה אלוהיכם בא יפורט יותר בפסוק הבא. דיברנו על זה אתמול, שנבואות ישעיהו יכולות להתפרש על, היו יכולות להתפרש על מפלת סנחריב, התפרשו במידה מסוימת, חלקית, על שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה, ועתידות בעזרת השם, או כבר מתגשמות והולכות בשלבים, על הגאולה העתידה. אז אם נאמר אם נתייחס לרגע לתקופת שיבת ציון, אז ערי יהודה, כי באמת שווה הגולה בזמן עזרא, התיישבו רק ביהודה בשלב ראשון, לכן המבשרות מנחמות את ערי יהודה. והנה אלוהיכם בא, והנה אדוני אלוהים, שני כוחות שמבטאים אדנות וכוח, בחזק יבוא, כן, בחוזק יבוא, וזרועו עושה לו ממשלה, כן, הזרוע זה היד שבה הוא נלחם, והיא זו שנותנת לו ממשלה, מושלה לו. הנה שכרו איתו, דרכו של המלך, כשהוא חוזר מהקרב, כמו שכתוב במפורש שם על דוד, שהוא שלח מתנות לזקני חברון וזקני בית אל וכו' וכו'. אז המלך שחוזר במלחמה חוזר עם הרבה שלל, והוא מחלק את זה לתומכיו ולנאמניו, גם אלו שישבו על הכלים בעיר הבירה. אז הנה שכרו איתו, יש איתו שכר טוב, ופעולתו, פעולה זה נרדף לשכר, והראיה לא תלין פעולת שכיר. מה זה פעולת שכיר? זה את השכר שמגיע לו עבור פעולתו איתך עד בוקר. אז שכרו ופעולתו מילים נרדפות, דיינו הוא חוזר, ויש איתו גם מסעת, היסה מסעת מעת המלך. ובפסוק הבא הקדוש ברוך הוא, בפסוק שלנו הקדוש ברוך הוא נמשל למלך שחוזר משדה הקרב, דרכה של הנבואה להשתמש במשלים שונים לאותו נמשל, וכאן הוא דומה לרועה שמחזיר את העדר הביתה, וכך הוא, הקדוש ברוך הוא מקבץ את נדחי ישראל. כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ תלאים שהם החלשים יותר והקטנים, ובחקו, החק והחלל שנוצר בין הזרועות לבין החזה, כשאדם מחזיק משהו בחקו, אז בחקו יישא את התלאים. עלות זה צון מניקות, והצון והבקר עלות עליי, או שתי פרות עלות בשמואל שם עם ארון השם שחוזר משדה פלישתים, את הצון המניקות הוא מנהל בדרכן לדיר. אז זה משל לקיבוץ הגלויות על ידי הקדוש ברוך הוא, ואת כל זה מבשרות אותן הנשים שעולות להר גבוה להודיע את זה לכולם, על הגאולה שבאה ומתממשת. הפסוקים הבאים מדברים על גדלות השם, ובהמשך כנגד שפלותם ואפסותם של האלילים, וגם אם נקשר את זה לתקופת שיבת ציון, אז בחורבן הבית ובגלות בבל היה לכאורה מקום לטעות שאלילי בבל ניצחו את הקדוש ברוך הוא, וכשהקדוש ברוך הוא שב את שבות עמו, אז בבל נפלה כמו שהנביאים ניבאו לה בדיוק. אז ראו את גדלות השם על כל האלילים, ויש ממד של קידוש השם בגאולת ישראל. ממדד ושעולום מים ושמיים בזרת תיקן, וחל בשליש אחר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות, במוזניים תיקן את רוח, ואיש עצתו יודיענו, את מי נועץ ויבינהו וילמדהו, וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו, הן גויים כמר מדלי וכשחק מוזניים, הן איים כדק איתול ולבנון, הן דה בער וחייתו, הן דה עולה. כן, ממדד בשעולו מים. יש שתי אפשרויות להסביר מה זה שעל. שעל זה יכול להיות שזה כף יד, יש פסוק כזה ביחזקאל, מי שרוצה אני אשתדל לתת ככה מראה מקומות, יחזקאל י' ג' י' ת', לא נפתח עכשיו. ויש משמעות של כף רגל, זה מלאכים א' כף י', מספוק עפר שומרון לשעלים, אז זה יכול להיות נעל, משעול הקרמים, זה בגלל שדורכים אותו בנעל. אז מי יכול למדוד בשעולו או בכף ידו או בנעלו את כל מימות העולם? התשובה היא רק הקדוש ברוך הוא, כביכול. עכשיו, אם תשוב, לא, אני טעיתי, ששעולו זה לא נעל, אלא כף רגל, או כף יד, או כף רגל. אז עכשיו, לפי זה, אם אתה אומר ששעולו, שעל, זה כף יד, אז מודדים את המים בנפח. ואם אתה אומר שזה כף רגל, אז מודדים את המים בשטח. מי יכול ללכת לכף רגלו ולמדוד את כל... את כל מימות העולם, ואולי אם הוא ישים כף רגל אחת, כבר הוא מדד בצעד אחד את כל המים בעולם. ומי תיקן, דיינו, עמד על מתכונתם, זה לא תיקן בקוף, לתקן קלקול, אלא מתכונת לבנים, כן, הסכום, מי תיקן את השמיים בזרת, זרת זה חצי עמה, שלושה טפחים, זה שיבר, מה שקוראים היום, המרחק בין הגודל, לזרת. אז מי יכול למדוד את כל השמיים בזרת אחת? ומי יכול למדוד חל מחילתא, זו מידה, בשליש, שזה כלי של נפח שאנחנו לא כך יודעים מה הגודל שלו? אז מי יכול להכיל בשליש במידת נפח אחת את כל עפר הארץ? פה בשליש, מה מודדים בשליש פה? עפר, אז זה מידת נפח של יבש, ובתהילים זה מידת נפח של לח. מי יודע איזה פסוק בתהילים? ותשכמו בדמעות, מה זה דמעות שליש? היום זה הפך להיות מושג כזה, נכון? הוא בכה בדמעות שליש. דמעות שליש זה דמעות שממלאות שליש, ממלאות כלי שאנחנו לא יודעים מה גודלו, אבל כנראה הוא לא קטן, הוא מילא לא כוס אחת במים אלא שליש. מה? אני לא יודע כמה זה השליש, אבל בכל אופן למלא דמעות בשליש, זה לא יודע כמה זה. ומי שקל בפלס הרים, ומי שקל במוזניים גבעות? אמרנו אתמול שהרים וגבעות היינו אח, אין ביניהם הבדל. ופלס זה גם סוג של מוזניים, יש אומרים שהפלס זה הזרועות של המוזניים, והמוזניים עצמם אלו הכפות. יש אומרים שפלס זה מה שנקרא מוזני קפיץ, מוזניים שהם לא זוגיות. איך שלא יהיה, זה כלי למדידה. כי לא שוקלים בפלס שלנו, בפלס שלנו בודקים עם משהו ישר. חוץ מזה שזה בתקבולת למוזניים, כמו שהרים וגבעות הם באים בתקבולת. זה צריך זהירות, כאילו, תמיד אני חוזר על זה ונאמר עוד פעם, כאילו, זה שאנחנו היום קוראים ישעיה במבינים, יכולים להבין, זה הפלא ופלא. זה לא קיים בשום עם אחר ובשום תרבות. כן, ברומא לא יבינו, היום האיטלקים לא יבינו את הלטינית של הרומאים, והמצרים באלכסנדריה לא מבינים את הוודאי וודאי את השפה הפרעונית, וכן על זו הדרך. אבל בכל אופן העברית השתנתה קצת, כאילו יש עברית מקראית, יש לשון חכמים, יש בן יהודית בכלל, שזה הרבה פעמים משובש וכו'. אז כאילו דווקא בגלל זה אנחנו לפעמים נופלים בפח, כי זה נראה לנו מובן, אבל זה לא המובן שהתנ"ך התכוון אליו.
אבל הסוג של מוזניים שזה עוד משהו ישר,
כאילו משקל. לא, יש מוזני קפיץ, אם אתה מכיר, שאתה יכול לשקול אפילו בלא שזה זוגי. אז אולי זה הפלס, או שזה חלק מהמוזניים. בפסוק הבא יש הבדל בטעמים. אני אקרא אפילו לא כמו שכתוב לפניי. כן, מי תיקן את רוח השם? כן, מי עמד על מתכונתה וגדולתה של רוח השם? אפשר לפרש את רוח השם בשני מובנים. רוח השם זה יכול להיות רוח שערה שנושבת מלפני השם. ראינו את זה אתמול בפסוק זין, נכון? כי רוח השם נשבה בו, אז זה רוח שערה מאת השם. עכשיו בפסוק הקודם דיברנו על הרים וגבעות ושמיים וארץ וכו'. מה כתוב בתחילת מעשה בראשית? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז מי יכול למדוד את אותה רוח שערה שהיא מאת השם? זה אם ניקח את רוח השם אחורה. אפשר לקחת אותה קדימה כרוח השם במשמעות של עצתו, רצון השם, מחשבתו, עצתו, וזה מתקשר לספה. כן, ומי הוא איש עצתו של השם, שאת עצתו, עצתו משמש לאחריה ולפניה. מי הוא איש עצתו של השם? מי היועץ אל השם? שהשם מודיע, שהשם את עצתו יודיענו, אומר לו, מה אתה אומר? אני רוצה לעשות כך וכך וכו'. האם יש מישהו שעמד על גדולת רוח השם והוא מהווה לו יועץ? את מי השם נועץ והוא הבין את השם, דהיינו כפועל יוצא, נתן לו בינה? ומי לימד את השם איך להלך באורח משפט, בדרך נכונה? מי לימד את השם דעת ומי הודיע את השם דרך תבונות? אז הרי לנו שגם הרמח"ל הגיע לכאן, ומכאן הוא לקח את שם ספרו דרך תבונות. והפסוק הבא יאמר שלא רק שהקדוש ברוך הוא לא רק גדול מפלוני ואלמוני, שאף אחד לא יכול להיות לו יועץ, אלא כל המין האנושי כולו הן גויים, כל העמים כולם נחשבים למולו כמר, דהיינו כטיפה מדלי. אני חושב שזה יחידאי במקרא, אבל על פי ההקשר זה יובן. בתוך דלי יש מים, אז מר מדלי זה טיפה אחת שנשארת אולי על שולי הדלי אחרי שמרוקנים אותו, ואדם לא מייחס לחשיבות, הוא לא ינער את הדלי, לא אכפת לו מהטיפות שנשארות. אז כל הגויים נחשבים למולו כטיפה שנשארת בדלי. וכשחק מוזניים, כמו אבקה שנשארת על המוזניים כשאתה נגיד שוקל שם קמח וכיוצא, נחשבו הגויים. הן איים, איים זה איי הים, המקומות הרחוקים, כדק, דק מקביל לשחק, והראיה ושחקת אותה הדק, כן? אז להדק ולשחוק, דהיינו אבקה קלה שכבר אין בה אפילו דין הונאה, אף אחד לא אכפת לו שנשאר קצת, לא הקונה ולא המוכר. אז הם נחשבים כשחק מוזניים או כדק שאדם נושא אותו, ייטול וינטלם וינשאם כל ימי עולם, כמו שהוא ככה מעביר את היד לנקות את המוזניים, זה עושה ככה ומנקה בבגד ולא אכפת לו שום דבר. זה היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין כל העמים כולם. איים זה בעצם יושבי המקומות הרחוקים תמיד, אבל זה לא כמו במשמעות היום שזה חייב להיות מוקף מים, אלא כל יושבי חופי הים ולאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם בלשונותם, זה בפרשת נוח שם. אז כל הארצות שיושבות לחוף ימים הם נקראים איים, ובזמנם אלו היו המקומות היותר רחוקים, כבר יהיה יוון וספרד וצפון אפריקה וכו'. וגדולת השם או קטנות הבריאה היא לא רק בפרטיה, כן, היועצים וכו', ולא רק בעמים, אלא גם באתני הטבע. יער לבנון בזמנו היה יער הכי גדול המוכר, אז בכל עצי יער הלבנון אין די כדי לבער אש עליה יוקרבו לקדוש ברוך הוא קורבנות, ובכל החיות שנמצאות ביער הלבנון אין די כדי להביא עולה לפני הקדוש ברוך הוא. כן, כל אתני הטבע, התחלנו במים ושמיים ועפר הארץ, הרים וגבעות, ואחר כך דיברנו על חוכמת המין האנושי ועל עמי המין האנושי ועל היערות, כן, עולם הצומח והחי, היערות וכל הצומח וכל החי שבהם, כל אלו קטנים מאוד ביחס לקדוש ברוך הוא. ובהמשך הנביא ממשיך באותו הקו, וכנגד זה לועג לאפסות של האלילים. פסוק י' ז' כל הגויים כעין נגדו נפס ותו נחשבו לו ואל מית דמיון אלו מדמות הפסל נסח חרש וצורף בזהב ירק ענור תוקות כסף המסוכן תרומה אצלו ירכב יבחר חרש חכם להכין פסל לא אימות הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש הלא הבין אותם מוסדות הארץ היושב ביושביה כך גבים הנותך הדוק שמיים הימתחם כאוהל הנותן רוזנים לעין שופט ארץ כתור עשה אף בל ניטעו אף בל זורעו אף וגם נשף בהם ביבשו שערה. כן, כל הגויים, כל העמים נחשבים כנגדו, למולו, כעין, ומאפס ותוהו, דיינו מהדברים הנחשבים להיעדר ורקנות, ותוהו ובוהו, צדיה ורקניה, מאפס ותוהו, כמו דברים ריקים ונעדרים, נחשבו לו. יש פה ככה עליית מדרגה, כי לאל אמרנו שהכל נחשב לו, כמו אבקה שנשארת על המאזניים, כמו טיפה שנשארת בגלי, יש בה משמעות כלשהי, אומנם קטנה מאוד, ואילו כאן אפס ותוהו ועין זה חידלון מוחלט. ואל מי מהאלילים תדמו את אלוהי ישראל, ומה דמות, כן, איזו דמות תערכו, תשבו אליו? האם תשבו אליו את הפסל שנסח אותו, שיצק אותו החרש, אומן המתכת, ואחרי שבונים את הפסל ממתכת זולה יחסית, בא צורף הזהב ומרקע אותו, דיינו מצפה אותו בזהב, כדי שהוא יראה פסל של זהב, והיות ופסל מזהב הוא הרבה אנשים חומדים אותו, אז ליתר ביטחון קושרים אותו ברתוקות כסף צורף, דיינו בשלשלאות למניעת הגניבה, זה מין כזו ציניות, שאיך אדם עושה פסל, אבל הוא צריך לקשור אותו כדי שלא יגנבו לו את הפסל, אז הוא מרתק אותו למקומו בשלשלאות כסף שעושה הצורף, והוא מתאר שוב עכשיו פסל מעץ המסוכן, מסוכן זה בשומרית או גריטית או אקדית, לא משנה, באחת השפות השמיות העתיקות זה עץ, גם יונתן בן עוזיאל כך תרגם אורן. אז המסוכן, כן, המסוכן הנתרם, העץ שאותו תורמים לשם עשיית הפסל, בוחרים עץ לא ירכב, כדי שלא יהיה ביזיונות אחר כך שהפסל נרכב, אלא עץ הכי טוב שיש, הכי חזק שיש. המסוכן זה עץ, כן, לפי מה שהסברנו, זה בשפה שמית עתיקה, אם אתה רוצה לדעת באקדית, וגם יונתן תרגם כך, הוא תרגם רק על עץ ספציפית, ספציפי על אורן. אז העץ הנתרם, המסוכן תרומה, כן, אז איזה עץ בוחרים? עץ לא ירכב. והוא מבקש לו נגר אומן, חרש חכם, חרש יכול להיות חרש מתכת, כמו בפסוק הקודם, שיוצקים את המתכת, נסח חרש, ויכול להיות נגר, חרש עץ. אז חרש חכם מבקש לו בעל הבית שמזמין את ה... הוא לוקח את החומרי גלם הכי טובים ואת האומנים הכי טובים להכין פסל לא ימות, לא יתמוטט, דיינו שיהיה יציב. אף תיקון תבל, כן, להכין זה לא רק לייצר אלא גם לייצב. אף תיקון תבל, כאן שלא נופל, אף תיקון תבל בל תימות. ואחרי שהנביא משווה את שני הדברים, אז הוא אומר לאותם עובדי אלילים, הלא תדעו מעצמכם, ואם לא ידעתם מעצמכם הלא תשמעו מאחרים, הלא הוגד מראש, עוד לפני שאני פונה אליכם הנביא, היה מישהו צריך להגיד לכם את זה, והייתם צריכים להבין איך נוסדה הארץ, מי עשה את הארץ, הפסל הזה שאתם עשיתם אותו עכשיו ושילמתם לאומן שיעשה אותו, או אלוהים אחר שהוא יכול לייסד את הארץ. ואותו אל הוא יושב על חוג הארץ. חוג הארץ, חוג הארץ זה בעצם המסלול של השמש, דהיינו הנקודה שהיא זורחת במזרח, הנקודה שהיא שוקעת במערב, וכל הקשת הזו שהיא עושה. אז הקדוש ברוך הוא יושב על חוג הארץ, הוא שולט על כיפת הרקיעה, ויושביה בעיניו נראים כחגבים, כן, ונהי בעינינו כחגבים, זה ביטוי למשהו מאוד זעיר וקטן. חוג וחגב זה גם לשון, נופל על לשון, שזה מדרך הנבואה. והשם נוטה את השמיים חדוק, דוק זו יריעה דקה, וימתחם את השמיים כאוהל לשבת תחתיו בני אדם. נוטה שמיים כה יריעה ברכי נפשי, נכון? אולי כאילו על גבי חוג הארץ יש מין כזה קונסטרוקציה כזו של לטות, ועליהם נוטים את האוהל שהם השמיים. והקדוש ברוך הוא מושל לא רק בשמיים ובארץ, אלא גם בפוליטיקה העולמית, כמו שעוד נראה בהמשך, שהנביא התייחס למפלת בבל ולעלייתו של כורש, שהוא כוח חדש בעולם. אז הקדוש ברוך הוא נותן רוזנים, רוזנים זה מקביל למלכים, והראיה, מה כתוב בתהילים? שירת דבורה, מה כתוב? שמעו מלכים, האזינו רוזנים. אז הקדוש ברוך הוא נותן רוזנים לעין, שופטי ארץ, הוא עושה אותם לתוהו. וכשאתה מסתכל איפה הם, אותם המפורסמים שעד אתמול היו פה ועשו הרבה רעש וצלצולים, אף בל ניטעו, לא מבעיה שאתה לא רואה פה עץ, אלא לא תדע בכלל שאי פעם היה נטוע פה עץ, הם לא משאירים שום זכר, אף בל ניטעו, אף בל זורעו, כן, יש דברים שנוטעים אותם, יש דברים שזורעים אותם, פה אתה לא רואה שום, אף בל שור, כן, גם בל שורש בארץ גזעם, דהיינו גזעם לא השאיר אחריו אפילו שורש, שורש פה זה מלרע ובצרה, כי זה פועל בעבר, זה לא שם, זה לא שורש בסגול, אבל בכל אופן גזעם לא הותיר אחריו אפילו שורש בארץ. והקדוש ברוך הוא נשף בהם ויבשו, כמו שראינו בפסוק זין, יבש חציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, וסערה נשאה אותם כמו קש יבש. כלומר כל המלכים הגדולים לא השאירו אחריהם, לא רק שהם לא נשארו, אלא לא השאירו זכר וסימן. ואל מי תדמיוני ושווי אומר קדוס, ומרום עיניכם וראו מברה אלה המוציא ומספר לכולם בשם יקרא מרובונים והמצוח איש לא נרדר. כן, היום יש הבדל בין דמה ובין שווה. שווה זה דמיון מוחלט, דמה זה דמיון בנקודה מסוימת. בתנ"ך זה לא כך, אלא דמה ושווה שווים זה לזה. כלומר, גם דמיון זה דמיון מוחלט. אז אל מי אתם מדמים אותי ומשווים אותי? יאמר קדוש, קדוש זה תמיד נעלה, הקדש, דבר שאינו בהישג יד וכו'. אז הקדוש ברוך הוא נעלה מעל כל המושגים שאנחנו מכירים. ואם רוצים לדעת עד כמה הוא קדוש ונעלה, אז נסתכל על הדבר הכי גבוה שאנחנו מכירים. שאו מרום עיניכם וראו ותבינו מי ברא אלה, מי מוציא במספר את צבעם. צבא זה גם מניין, כמו שאמרנו אתמול, כי מלאה צבעה, והצבא נקרא צבא על שם שפוקדים את היוצאים למלחמה, כן, ופקדו שרי צבאות בראש העם, הפרשה הבאה, כי תצא. בדיוק, עכשיו, זה לא סתם, אלא תחילת במדבר, לצבעותם במספר שמות, ורשי שם אומר שהם נמנו ככוכבים, נכון? ישראל חביבים ככוכבים, והוא מביא את הפסוק הזה. אז צבעות השמיים, כביכול הקדוש ברוך הוא מונה אותם כל בוקר וכל ערב, שכולם חזרו, כולם יצאו למשמרת וכולם חזרו, וישראל שנמשלו לכוכבים, אז גם כן הם חביבים בעיניו, ולכן הוא מונה אותם בכל עת.
המוציא אותם
למשמרת, כן, בערב הוא מוציא אותם וסופר אותם, ולכולם בשם יקרא, למרות שהכוכבים הם במספרים אינסופיים, הקדוש ברוך הוא מכיר כל אחד ואחד או במספרו, מספר קטלוגי, או בשמו, או גם וגם. מרוב עונים, מרוב כוח, מרוב כוחו האמיץ, איש לא נעדר מלפניו, דיינו בערב כולם חוזרים, אף אחד לא יכול להתפרפר מהמשמרת ולהיעלם וכו', כי הכל תחת שליטה מלאה של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם יש הרבה פסוקים בתנ"ך כאלה של כן כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך וכו', שמתוך התבוננות בשמיים, כי השמיים הם גבוהים והם יפים, וגם אין שם מקום לבחירה האנושית. הבחירה האנושית בעולם התחתון שלנו, תרתי משמע, אז היא מחהה את ראיית גדלות השם, כי האדם יכול לעשות מה שהוא רוצה,
כך הוא חושב לפחות. מה שאין כן בשמיים, הכל עובד כמו שעון שוויצרי, כי אין מקום לבחירה אנושית, ולכן אפשר לראות שם את גדלות השם הרבה פעמים יותר מאשר בארץ.
רוב עונים מהמצפה מדבר על השם?
על הקדוש ברוך הוא, כן. שהקדוש ברוך הוא יש לו רוב עונים, זה מקביל לאמיץ כוח, כן, במילים אחרות. איש מהם לא נעדר לעשות את תפקידו לפניו. צבא מאוד גדול, ועם כל זה אין בלגן, בשליטה מוחלטת. יום טוב.
יש פה מה שמקביל לי למדוע